שיעור של הרב בן יום בפרשת שבוע, פרשת שופטים, תשע"ז.
אפשר לקרוא את הפרשייה הזו בכמה צורות.
אני חושב שהמשפט הראשון אפשר לקרוא אותו האם זה ציווי ואמרת שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, או שזה תיאור. אתה תגיד שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, והקדוש ברוך הוא מזהיר, לא ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, בקרב אחריך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי. כלומר, קודם כל, לא ככל הגויים, קודם כל לא יבוא מבחוץ, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי, וגם האיש שתבחר מקרב אחריך, לא ירבה לו נשים, לא יסור לבבו, חסף וזהב לא ירבה, לא ירבה לו סוסים, לא ישיב את המצרימה. אז יש פה, אני חושב, בפשטות, יש הרמב"ן אומר שיש פה רמז גם לעתידות, שהקדוש ברוך הוא יודע שכך יהיה, שעם ישראל מגיעים לשמואל בתחילת ספר שמואל ואומרים לו תיתן לנו מלך ככל הגויים ושופטנו ככל הגויים. אז הוא אומר שהתורה רומזת בעתידות. בכל אופן, אבל נראה לי שהקונפליקט הזה הוא ברור. כלומר, עם ישראל מבקש מלך ככל הגויים, והקדוש ברוך הוא אומר לו לא מלך ככל הגויים, מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, לבלתי אורים לבבו, לבלתי סור מן המצווה, וכתב לו את משנה התורה הזאת, לא כמו החלום שרקמנו לעצמנו, בעצמנו. והיחס הדו ערכי הזה למלכות, מצד אחד היא מצווה, אבל מצד שני, המון הסתייגות מתופעות שליליות שלה, הוא רוצף, הוא שוזר את כל התנך. נגיד את זה ממש בקיצור, אולי נאריך טיפה במשל יותם. אתה מכיר, דיברנו על זה פעם? אז המלך הראשון בתורה מי זה?
שאול.
לא,
זה
עובד שלנו, מלך בכללי.
המלך הראשון בתורה. באמת יש מלך בתורה שנקרא שאול. זה דברים מופקעים. שאול מרחובות הנער הוא מלך ממלכי אדום. מי? נמרוד, נכון? נמרוד הוא המלך הראשון. כתוב, וחוש שילד את נמרוד, הוא החל להיות גבור בארץ, הוא היה גיבור צי לפני השם, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך וקד וחלנה בארץ שינר, מן הארץ היא יצא שוב, ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. אז התיאור שלו הוא נשמע תיאור נחמד, נכון? הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר, כן נמרוד גיבור צייד לפני השם. אבן עזרא מפרש את זה על פי פשוטו, שהוא היה צד בהמות, צד חיות, ומקריב אותם לפני השם. הרמב"ן מאוד כועס על אבן עזרא הזה. הוא אומר לו, חכמנו זל קיבלו רשעו בקבלה, והנה הוא מצדיק רשע. כלומר, אם חזל אמרו שנמרוד הוא רשע, אז להצדיק אותו, לספר עליו לשבח, זה לעבור על מה שכתוב במשלי, שמצדיק רשע זה תואבת השם. מרשיע צדיק ומצדיק רשע, תואבת השם גם שניהם.
הרמב"ן ילך עם כל דבר שחזל אמרו עליו, מישהו שחזל אמרו עליו.
או, זו שאלה מצוינת. אני חושב שזו שאלה מצוינת. כי באמת הרבה פעמים הרמב"ן לא, הוא מכיר באפשרות לפרש אחרת. דוגמה, האבן עזרא אומר שחלב של בהמה שחוטה לא נאסר מדאורייתא. עכשיו זה נגד חזלים מפורשים. הרמב"ן נלחם איתו מלחמת חומה והוא לא מזכיר את זה שחזל לא אמרו ככה. הוא מנסה להוכיח מפסוקים. אז כי רק מה? איפה כתוב בתורה שנמרוד היה רשע? איפה רמוז בתורה שנמרוד היה רשע? בשניים. אחד שקוראים לו נמרוד. זה שם של מרידה. ושתיים, שהוא מורד. מה הוא פתאום מלך? אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. לעת נעשה וחפצו כל הזה, מלך שמו נקרא. מה אתה קורא לעצמך מלך? מה אתה נהיה מלך? יש פה מלך לעולם הזה. בכזה... וואו, וואו, הילדים שלי מסכנים, נשארו לבד במית. מה לעשות? אז מה אתה נהיה מלך? יש פה מלך. המשרה תפוסה, אדוני היקר. בכזאת טבעיות, ותהי ראשית ממלכתו. סליחה? אתה מלך? מלך זה דבר עדין. איך אתה יושב על כיסא שהוא בעצם כבר תפוס? וככה גם גם במצווה אנחנו רואים את אותה שניות. מצד אחד יש עניין, שום תשים עליך מלך, אבל אשר יבחר השם אלוהיך בו, ולא לבלתי רום לבבו, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, וכתב לו את משנה התורה הזאת מלפני הכהנים הלוויים, ומתחת מישהו. שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, אבל וכתב לו את משנה התורה הזאת מלפני הכהנים הלוויים, למה נלמד יראת השם. אני מדלג בדילוג זריז למשל יותם. לכאורה המקום שבו עוד לפני הופעת המלוכה הנבואה מוסרת את את היחס שלה למלוכה בצורה הכי מפורטת זה במשל יותם. אם הייתי שואל אתכם מי המלך הראשון בישראל,
שאול זה אפשר.
אז אהרון אומר שאול, כמו שאתה אמרת קודם. ואם אני אגיד שיש מלך לפניו,
משה.
אז משה, ויהי בישורון מלך, כתוב עליו משה.
שזה השליט הראשון של עם ישראל,
נכון.
השליט הלאומי, זה לא...
אבל בואו לא ניכנס, כי זה מורכב, כי הוא מנהיג, אז הוא נקרא מלך. ויהי בישורון מלך, שאומרים שזה הקדוש ברוך
הוא. כל השופטים הם מנהיגים, הם היו סוג של מלכים.
אבל מי כתוב עליו מלך? לשון מלכות.
מלך לפני
השאול? שאלת מלך. לא לפני השאול.
לפני
שאול. אז הלשון היא, זה בטח אתם זוכרים את זה, הלשון הוא, ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך, עם אלון מוצב אשר בשכם. מי זה אבימלך? אבימלך זה הבן הלא מוצלח של גדעון.
הבן הרשע.
הבן הרשע של גדעון, שהוא הורג את כל אחיו, הורג 70 אחיו על אבן אחת, והוא רוצה להיות מלך במקומם.
מי זה?
אבימלך בן גדעון. גדעון היה צדיק.
השופט.
גדעון הצדיק, גדעון בן יואש, השופט הצדיק. לפני שהוא מת, עם ישראל אומרים לו, מלוך עלינו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. כי הושעתנו מיד מדיין. כלומר, הראשון שמציעים לו מלוכה, אז הראשון שמציעים לו מלוכה, מי זה? גדעון. גדעון הוא הראשון שמציעים לו מלוכה, והוא אומר, לא אמשול אני בכם, או אפילו לא משתמש בלשון מלך, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. אז כבר רואים, זה מזכיר את המנגינה של הפרשה, רק טיפה שונה. ואחר כך, הבן שלו לא מתרשם מזה. והוא, אחרי שהוא הורג את כל הבנים של גדעון, מהצעה הוא מתרשם. הוא אחרי שהוא הורג, אז הוא הולך להיות, ויש טקס המלאכה. למוזמנים. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם מלון מוצב אשר בשכם. מי שיש לו תנך, מומלץ לפתוח ספר שופטים פרק ט'. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא. ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החודלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו כל העצים אל העתד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר העתד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, ואם אין תצא אש מן העתד ותאכל את ארזי הלבנון. ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל, ואם בטוב עם כגמול ידיו עשיתם לו, שנלחם אבי עליכם ואשלך נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבימלך בן המתו על בעלי שכם כי אחיכם. ואם באמת ובתמים עשיתם הם ירובל, ואם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך. ואין נסיותם ויברח בערב וישב שם בפני אבימלך אחיו. אז יש כאן משל, על פניו הוא נראה מובן, אבל כשקצת מגרדים אותו הוא נראה בלתי מובן בעליל. אז בואו ננסה לפתור את המשל הזה מהקל אל הכבד. אז קודם כל, מי זה האתד?
אבימלך.
כמובן שזה אבימלך. ומי זה ארזי הלבנון? בעלי שכם ובית מילו. למה הם נקראים ארזי הלבנון? אולי כי הם היו עשירים, אנשים מכובדים ומיוחסים. ומי זה הגפן והתאנה והזית? האתד הוא אבימלך, נכון?
לא אבימלך, גדעון.
אז גדעון ושאר ה...
אולי שאר השופטים, או שאר הילדים שגם
התנגדו
לקבל את
דעתם. יפה, הצעה יפה. אז עכשיו, מה אומר בעצם יותם? יותם אומר, העצים הלכו בהתחלה לזית, אמרו לו מולך עליהם, אמר להם הזית, החדלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, הלכתי לנו על העצים? מה? אני אפסיק לתת את השמן שבו מכבדים אלוהים ואנשים, איפה מכבדים אלוהים בשמן?
במנחה.
במנחות, בכל המנחות יש שמן, חוץ מבמנחת חטאת,
ובסוטה. סוטה.
בסוטה גם, לא? נכון. ובכל ה... וכמובן במאור. שמן למאור. אז החדלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים. לא מכבדים אנשים, אנשים טובים מכבדים בשמן. מושכים מלך בשמן, מושכים כהן בשמן. כבוד של אנשים זה בשמן. והלכתי לנו על העצים.
סכים לא בשמן. סכים, אנשים מכובדים.
כן, אנשים מכובדים סכים בשמן. הלכתי לנו על העצים. נתחיל לארגן לכם תחבורה ולדאוג למלחמות שלכם. נתחיל לטפל בריבים שלכם. אני עושה דברים יותר חשובים. אני מכבד אלוהים ואנשים. טוב, הלכו העצים לתאנה. לכי עד מולכי עלינו. אמרה להם התאנה, החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, הלכתי עלינו על העצים. הלכו לגפן, עד מולכי עלינו. החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנו על העצים. אם אנשים משמח אלוהים, במה משמח?
במצחים.
טוב, עיין שם, אולי ברכה. זה שאלה בגמרא, נכון? בפרק שישי בברכות. בכל אופן, ריבונו של עולם, מה ריד כל עלמין? מה רוצה יותם מהאתד? ומה הוא רוצה מהעצים? הם צודקים. הם הלכו בהתחלה והציעו את התפקיד הזה לגדעון, הציעו את זה לכל השופטים הצדיקים, והם לא רצו. אז לא נשארה להם רע, הם הלכו לאתד. אתד הוא קטסטרופה. אין לו לא את היתרון של בעלי שכם שהם ארזים, שיש להם צל. הוא אומר לארזים, בואו חסו בצילי. ואין לו לא את הפרי הטוב שיש לגפן, התאנה ולזית. בסדר, אז התעד הוא קטסטרופה. המלכות של אבימלך היא גרועה מאוד. אבל בעצם יותם, עיקר משהו, התמונה שנפרסת מהמשל שלו, עיקר התמונה שנפרסת מהמשל שלו, שזה לא אשמת העצים. העצים עשו כל של אשר לאל ידם בשביל להמליך מלך טוב. גם האתד פנו אליו, אז הוא הסכים. מה? דווקא לכאורה, המשל של יותם מסיר את האחריות מבעלי שכם ומבית מילו. הוא אומר, פניתם בהתחלה לאנשים הנכונים, הם סירבו, ואז פניתם לאנשים.
גדעון מרת מסרב. ראשי
ממלכתם. בסדר, מה אתה רוצה? קודם כל...
לא שאומר, אני לא. אומר, אף אחד לא.
אבל זה לא הצד המודגש בדברי יותם. נכון? הוא אומר, החדלתי את תירושי. כלומר, הוא חושב על עצמו. בסדר, אתם הצדיקים חשבתם על עצמכם. על הכיפה. אז זה
מוכן. על עצמו. תירושי...
אתם הדתיים לא ניסיתם להתמודד על ההנהגה. אז ההנהגה מכורה אצל החילונים. מה אתם רוצים? כאילו, דווקא הוא, שהוא אמור לכתוב את כתב התביעה הגדול נגד אבימלך ונגד אנשי בית מילו ואנשי שכם, דווקא הוא סנגוריה עליהם. בסדר, אז הם לא לגע, אבל כאילו, בלי משליותם, הם היו יותר גרועים, לכאורה. הוא מתאר שהם כן פנו אל הצדיקים. האם השאלה מובנת? לא מובן? יותם הוא הבן שנשאר לפלטה מכל בני גדעון. הוא בא עכשיו להסביר כמה המעשה שעשה אבימלך והמעשה שעשו אנשי שכם שהמליכו את אבימלך הוא מעשה נורא ואיום. הוא אומר, מי לקחתם לכם למלך? את האטד שאין לו לא צל ולא תנובה, רק הוא מעביר אש ממקום למקום. ככה למדנו שזה המשל, תמיד ככה הבנו שזה המשל. כלומר, אין לו תנובה טובה, אין לו כלום, מי זה אבימלך הזה? רק הוא פוחז. הוא צודק. כי אבימלך הזה הוא רוצח, הוא רצח את כל אחיו בשביל להיות מלך. בסדר? זה הנקודה שלכאורה הוא רוצה להבהיר. אני שואל, אז למה הוא מספר את ההתחלה? לכאורה כשהוא מספר שהלוך הלכו עצים למשוח עליהם מלך, ואמרו לזית מולך עלינו, הוא מתכוון לזה שעם ישראל בהתחלה פנו, או אנשי שכם בבית מילו, חיפשו מלך, בהתחלה פנו לאנשים הקשרים, פנו לרשי אומר שכל אחד זה רומז על שופט מסוים, פנו לשופטים הצדיקים, הקשו מהם להיות מלכים, והם סרבו. בהתחלה הלכו לגפן, בהתחלה הלכו לזית, אמרה הזית, מה אני יפסיק לתת את השמן שלי, ואני אתחיל לטפל בבעיות של העצים? כלומר, הלכו לאיזה בן אדם ספציפי, צדיק, אמרו לו, תהיה מלך עלינו. אמר להם, מה, השתגעתם? אני אפסיק לעסוק בתורה ובתפילה ובעבודת השם, אני אתחיל להיות מלך?
זה לא בדיוק נשמע ככה.
אז הם הלכו לתענה. תענה על תענה עם אותם דברים. הלכו לגפן. עוד פעם, בסדר, אז הצדיקים הם אגואיסטים, הם חושבים על עצמם. אז רשעים צריכים ללכת לרשע בשביל שיהיה עליהם מלך. אז מה אתה רוצה מאבי מלך? אתה הבנת את השאלה עכשיו? השאלה היא, אתה בא עכשיו לחדד את האשמה של אבי מלך, את האשמה של בעלי שכם, או שאתה בא להקהות אותה? בדברים שלך לכאורה אתה מכה אותה. אבל האמת שבכלל, כמו שאיתן דוחף אותנו להבין, בכלל לא הבנו את המשל. מה הוא מתכוון להגיד? אני אגיד לכם מה הוא מתכוון להגיד. הוא מתכוון להגיד, אתם ראיתם מישהו שהוא סופרמן. אתם אמרתם, איך כתוב שם בפרשה? אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיו. ראיתם מלכים של כל הגויים, סופרמנים, חזקים, גיבורים. חיפשתם כזה אצלנו. ראיתם את גדעון. נדלקתם, אמרתם, וואלה, אתה מוכן להיות מלך עלינו? ושופטנו ככל הגויים? אמר גדעון, סליחה, אני לא סופרמן. מה יש לי שבזכותו הצלחתי להושיע את ישראל? מה?
קשר
להשם, תפילה. מהי התנובה הטובה שלי? אני לא יודע להיות סופרמן. אני לא יודע להיות מצביד עגול. אני לא אסטרטג. אני באתי להשם מטבח ואמרתי לו, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציב גזעת הצמר בגורן. אני, מה שיש לי זה קרבת השם. זה שהשם אמר לי, לך בכוחך זה ושט את ישראל מיד מדיין, ולא שלחתיך. מה יש לי? אין לי הבנה אסטרטגית, אין לי תואר פרופסור במדעי המלחמה. אין לי את זה. יש לי קרבת השם, זה מה שיש לי. מה אתם מבקשים ממני? אתם מבקשים ממני מלכות כזו שתדרוש ממני רק לנוע על העצים, להיות אסטרטג ולהתנקר לתנובה הטובה שלי, להתנקר למה שיש בי. מה יש בי? מהי התנובה הטובה שלי? קרבת השם שלי, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים. אתם מבקשים ממני להתנקר לתנובה הטובה שלי ולנוע על העצים? אני לא יודע לעשות את זה. אומר יותם, אתם יודעים למה אתם איבדתם את השופטים הטובים שהם לא הסכימו להיות מלכים? כי אתם תפרתם את התיק לפי מידות של מלך ככל הגויים. ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. בגלל זה השופטים הצדיקים, בגלל זה הזית, התאנה והגפן, הם לא מצאו את מקומם במקום הזה. אתה מבקש ממני להיות להיות סופרמן? אני לא יודע להיות סופרמן. אני יודע להיות קרוב להשם, אני יודע להיות נוכח פני השם, לבקש ממנו ולנצח. ככה היו כל השופטים הצדיקים. אז מה ההסתייגות של כל ספר שופטים ושל שמואל בעצמו מהמלכות? זה ההסתייגות העיקרית. אולי לשמואל יש עוד צעד קדימה בהסתייגות, אבל עיקר ההסתייגות של השופטים הצדיקים מהמלכות, במה השופטים זה ברור שיש שתי מפלגות. יש מפלגה אחת שאומרת שכל הרעות שעוברים על עם ישראל במה השופטים זה בגלל שאין מלך בישראל, איש הישר בעיני אביו יעשה. המפלגה האחרת של יראי השם של הנביאים שאומרת זה לא מספיק שיהיה מלך, צריך מלך מסוים. לא אמשול אני בכם, לא אמשול בני בכם, השם נמשול בכם, אני לא סופרמן. כך אומר גדעון, כך אומר יותם. ומה ההסתייגות של עם המלכות? אתם מחפשים מלך לשופט, לשופטנו ככל הגויים. ומלך אמיתי של עם ישראל, עיקר החידוש שלו הוא קרבת השם. עכשיו בואו רגע נעבור לסוף. המלך שלנו לעולם ועד זה דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא מלכנו, הוא יושיענו. כן?
בעיקרון הרב זה די פשוט שאנחנו
אומרים
לבחור אותו ולהמליך אותו בפועל, אז
אנחנו קצת סטטים. אז השיעור הזה יחזק אותנו. אבל המלך שלנו לעולם ועד הוא דוד המלך. והדבר המדהים, דוד המלך היה מלך מצטיין באלף פונקציות מה? באלף מדדים. הוא היה מצביא גדול, הוא היה ייסד את המלוכה בצורה איתנה, הוא הצליח להשתיק מרידות ולחלוש ולמלוך על כל עם ישראל שאף אחד לא הצליח לעשות את זה בצורה כל כך מושלמת אחריו. הוא הגדיל את השטח של הממלכה פי כמה וכמה. הוא היה מומחה באלף תחומים, כאילו מה זה מומחה? הצליח באלף תחומים. אבל איפה טביעת האצבע המשמעותית ביותר של דוד המלך על החיים שלנו?
ספר תהילים.
זה לא יאומן כי יסופר. וזה מה שהתכוונתי בהתחלה, שזה שאלה. כלומר, מה עם ישראל מציע? איזה תבנית של מלך עם ישראל מציע לעולם? תבנית של מלך שהכישרון הראשי שלו הוא קרבת השם. ואתה שואל את עצמך, למה? למה צריך שהמלך יצטיין בקרבת השם? שהנביא יצטיין בקרבת השם? שהחכם יצטיין בקרבת השם? שהסנהדרין יצטיין בקרבת השם? למה המלך, שהוא אחראי על הרמה הטכנית מעשית של החיים, על הכבישים, על המלחמות, על היום גם על החינוך וכו', אבל פעם זה היה הפרדת רשויות, לזה היו קשורים הנביאים. על מה היה המלך אחראי? על הרווחה המדינית, פוליטית.
השאלה מה נשאר מזה? זה לא חוכמה לומר, להסתכל בהסתכלות של היום ולומר שהיום החותם הכי גדול של דוד המלך היה ספר תהילים. כי מהשלטון שלו נרמס לגמרי, החותם, להפך, החותם הכי גדול שלו זה המצאצא שלו שעתיד למלוך. עוד לא ראינו את זה.
אבל למה הוא כל כך... גם, אני שואל. למה אנחנו כל כך נושאים עיניים למשיח? משיח הוא ימלך. למה גאולה קשורה במלך? נביא גדול, משורר גדול, חכם גדול. יש לנו הרבה אנשים שהם לא היו מלכים, היו אנשים נשגבים ואנחנו הולכים לאורם, הארי הקדוש, הרב קור. הם לא היו מלכים. למה בסוף הגאולה מתרכזת בדמות של מלך? למה? למה זה כל כך משמעותי? ומה והמיוחד בדמות של המלך של ישראל הוא זה שמעבר הרבה מעבר והרבה יותר משמעותי משמעותית מההצטיינות שלו בדברים הטכניים, יש לו הצטיינות בקרבת השם. וזה בעצם מה שהתורה אומרת. התורה בפרשת המלך אומרת, המלך מישראל הוא צריך להיות כזה שלא יסור לבבו. הקפדת לבבו הקפיד התורה שהוא ליבם של ישראל. למה המלך הוא ליבם של ישראל? למה לא הנביא? למה לא החכם? למה לא... מי עוד יש? תעזור לי.
כי התכלית של הדבר הזה זה שהריכוז הגשמי, ההנהגתי של עם ישראל זה הרוחניות שלו. זאת אומרת, ההנהגה בכל... זה כמו בכל דרכה של חדר, זה ההנהגה שבכל תחום ותחום ותחום. זה מקום של...
מצוין. זאת אומרת, זה לא חוכמה שהמשוררים ישירו על השם יתברך. זה לא חוכמה שהנביאים יחלמו חלומות על השם יתברך. החוכמה היא שהמציאות, שכל אבן מקיר תזעק השם. אחרת השם יתברך לא היה צריך לברוא עולם. היה אפשר להשאיר רק עולם של מלאכים, רק את עולם האצילות, את עולם הבריאה. למה צריך עולם עשייה? מה הקדוש ברוך הוא ביקש כשהוא ברא את העולם הזה? הוא ביקש שהאור של השם יחדור עד הטבעות הכי חיצוניות, הגסות ביותר, עד השפלות הכי שפלה. מה זה דוד המלך? דוד המלך זה מי שהביא את הבשורה של השם למלכות, לעולם המציאותי, לכבישים, למלחמות. בחסידות אומרים שמלך זה ראשי תיבות מוח, לב, כבד. זה כאילו שלוש רמות של יש לנו מוח, יש לנו מחשבות, יש לנו לב, יש לנו רגשות, יש לנו כבד, שבו תולים את כל הדברים הטבעיים שלנו, התאוות שלנו. אז מה זה מלך? מלך זה קו שחותך מהאידיאל העליון עד למטה, עד לכבד, עד שאור השם יופיע בכל השלבים, בכל... וואי, איך ייבשתי אתכם, אתם עייפים מדי. אז רגע, אז בואו נסכם את זה, ואנחנו עוברים למשהו אחר קצר, ומשחרר אתכם בערבות. מה השעה עכשיו?
עשר.
מה? שבע ועשרה. אז בואו נחזור בקיצור. אמרנו, היחס למלכות הוא אמביוולנטי. דו ערכי, כלומר... זאת אומרת, מצד אחד זה מצווה. אבל מצד אחד יש המון המון הסתייגות ממלך. למה? כי מלך זה יכול להיות הדבר הכי עצוב שיכול לקרות לאנושות. כי זה פסגה, זה זווית חותמת של פירמידה, של חיים, של חיי הממלכה, ויכולה להיות זולת להשם. זה צומת מאוד מאוד עדינה. בקלי קלות זה יכול להיות זווית חותמת. וכאילו...
נמרוד.
מה?
נמרוד.
נמרוד. נמרוד. המלך הראשון בתורה נקרא נמרוד, כי מלך עלול למרוד.
השם הולך.
הוא שפיץ, הוא שפיץ, כאילו כל הממלכה מסתכלת על המלך כך.
כאילו מחליף את השם.
בקלות הוא יכול להסתכל על כולם ככה.
יכול.
הוא עלול. מה זה להחליף את השם? בתחושה שלו, לבלתי רום לבבו מאחד.
לבלתי רום ואני אעשה.
כן. אני פה הבוס. אני פה שולט. על פי מוצא שפתיי, יקום דבר. אתה יודע איזה תחושה זו, איזה סכנה גדולה זו?
פרו אף על עצמו.
מה זה פרו? רוב המלאכים
נפות. פרו לדורות.
זה מאוד לא פשוט שזה לא יקרה. אפילו מלאכים צדיקים זה קרה להם פה ושם. אין מלך בכל תולדות מלכי העולם, אין מלך שניצל מביקורת. כל מלכי התנ"ך יש עליהם ביקורת. כולל כולם. חידה. לא היה מלך שאין עליו, אין מלך שאין עליו ביקורת. זה לא פשוט להיות מלך. אתה בדברך, באשר דבר מלך שלטון, מי אמר לו מה תעשה? הוא, כל מה שהוא אומר קורה. להיות עם ענווה לבלתי רום לבבו מאחיו, זה לא פשוט. אז אמרנו שזה, זה, זה, זה מה שהיהדות מציעה. כלומר, הדרך של היהדות לפתור את הבעיה הזו, זה מלך שההצטיינות הראשונית שלו, איתן, היא לא צבאית, לא מדינית, לא פוליטית, לא כושר רטורי כמו שהיום. המלך שלנו, המלך של ארצות הברית, יש להם, הם יודעים איפה לדבר. מה? לא כישרון דיבור. הכישרון המרכזי הוא קרבה להשם, לבלתי רום לבבו מרחב, לבלתי סור מן המצווה ימין, אחת אבל לא כל הפרשייה הזו, זה מה שהיא אומרת. זה הפתרון, ואמרנו, זה העומק של משל יותם. משל יותם אומר, למה השופטים הצדיקים לא אשמים ואתם אשמים? כי אתם בניתם לכם תבנית כזו של מלך, שבשביל להיכנס אליה, מוכרח השופט הצדיק לבגוד בתנובה הטובה שלו, לבגוד במה שיש לו. מה אתם מבקשים לנו? להיות סופרמן? להיות קריזמטי? להיות מוביל? אה? רובינוד, לא יודע, להיות כל השמות היפים. ו...
איך הגענו לרובינוד?
סתם, להיות מושיע בעצמו, בלי השם.
דיברנו על זה אתמול, לא
שלווה. להיות מושיע בעצמו, בלי השם. והשופטים הצדיקים לא מוכנים להיכנס למסגרת, אז אומרים, אני אאבד את מה שיש לי. מה שאין לי, אני לא יודע להיות. ומה שיש לי, אני אאבד. אתם הייתם צריכים להגיד לו, תהיה מולכה עלינו בכך שתאכיל אותנו את התאנים הטובות האלה, בכך שתאכיל אותנו, תצמח אותנו ביחד עם האלוהים והאנשים בגפן הטובה הזו שאתה מוציא. אל תמרוד בתנובתך הטובה. אני יודעתי, תגידו לי אם אתם חושבים שאני לא צודק, אבל לפי דעתי זה הפירוש האמיתי בדברי יותם. זה מה שמשל יותם אומר. ואמרנו, רצנו לדוד המלך, אמרנו, זה באמת מה שהוא השאיר. החותם המיוחד של דוד המלך, הוא היה מלך ששר להשם תפילות. מלך שכותב ספר תפילות. אין בהיסטוריה מלך שכותב ספר תפילות. מלך לא עסוק בתפילות, מלך עסוק במלחמות, עסוק בתחכים, במזימות. מלך שעסוק בתפילות. מלך שהחותמת שלו היא עבד, עבד השם. טוב, ושאלנו למה, ואמרנו שהעיקר זה שהחיצוניות תגלת את כבוד השם ואת אור השם. טוב, עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד דבר טוב. מה אני אספיק להגיד? רגע, פרשת ספר שופטים, פרשת שופטים, הכל פה התבלבל לי. עכשיו הבנתי למה דרשתי דרוש שלם מספר שופטים, כי זה פרשת שופטים. אז אני רוצה להגיד משהו קצר קצר. בסוף הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים. אחר כך בהמשך, ויאספו השוטרים ולדבר אל העם, ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב וחב כלבבו. זאת אומרת, התורה מזהירה מפחד גם מול סוס ורכב עם רב ממך, וגם אחר כך התורה אומרת, אדם שהוא פוחד עדיף שילך הביתה, שלא יישאר. למה? הוא כוח אדם? לא. ולא ימאס את לבב וחב כלבבו. יש כוח לפחד שהוא מדבק. הפחד הוא מדבק והוא משתק עוד ועוד אנשים. עדיף שאותו אחד הפוחד ילך הביתה. בספר מלכים מסופר שמלך הרם היה שולח כל פעם קבוצות לוחמים לארץ ישראל לעשות פדיון אל מקום פלוני, הוא היה מכוון אותם לאיזה מקום סודי, מקום פלוני אלמוני תחנותי, תחנו שם, תערבו שם למלך, לצבא של מלך ישראל. והצבא של מלך ישראל באמת היה אמור לעבור שם, אבל איש האלוהים, אלישע, היה מזהיר את מלך ישראל, ישמר מעבור את המקום הזה, כי שם הרם נחיתים. כלומר, הדרך הזו שחשבת לעבור בה, היא רק נראית ממה. מאחורי השיחים, מאחורי הגבעה, עומדים שם חיילים של הארמים, ומתכננים... וזה קרה לא אחת ולא שתיים, כל פעם זה היה קורה. כל פעם מלך ישראל היה חושף את המזימות של מלך הרם, למרות שזה נשמר בתור סוד צבאי ואף אחד לא גילה את זה. אז כתוב, וייסר לב מלך הרם על הדבר הזה, הוא אוסף את כל המטכ"ל שלו והוא
מנסה...
מי הבוגד? מי המרגל? יש פה מרגל, מישהו מוסר את המידע המודיעיני שלנו. אז איך מוצאים מרגלים בעולם העתיק, שאין פוליגרף וכו'? אז הוא אוסף את כל המטכ"ל וצועק, מי משלנו מלך ישראל? מי פה המרגל?
מתחיל לראות, הוא מסתכל טוב טוב על אחד אחרי השני, מי מתחיל לאבד את הצבע בפנים, מי מתחיל לשקשק, הוא המרגל. אני הייתי מתחיל לשקשק, גם לא הייתי מרגל. בכל אופן, אף אחד לא משקשק, אחד מצביע, אומר לו, אדוני המלך, תחינם אתה מבקש. כי הנביא אשר בשומרון יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. יכול להגיד למלך ישראל גם את הסודות שאתה אוכש לאשתך לפני שאתה נרדם. אז הוא אומר, מה? יש להם כזה דבר? אני חייב כזה. שולח אוסף מודיעין, איפה הוא? ואז כתוב שמה, אז כתוב שהוא שולח שם סוסים ורכב חיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. הוא שואל קודם, הוא מברר, איפה הוא מתברר שאלישע באותו תקופה? בדותן? הוא שולח שם סוסים ורכב וחיל גדול, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. ואז וישכם משרת איש האלוהים לצאת, לקום, וירא והנה רכב והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב. אז הוא אומר לאדונו, אדוני, איך נעשה? אמר לו, אל תירא, כי רבים אשר אותנו מאשר אותם. אלישע אומר לו, אל תדאג, לנו יש יותר הרבה חיילים מלהם. אמרו, לנו? מי זה אנחנו? שנינו. השם, קח נא את עיני הנער ויראה. ואז הוא רואה מסביב רכב אש וסוסי אש מעל כל ההר סביבות אלישע. כלומר, רכבי אש, מלאכים. ששומרים על אלישע, רכבי אש וסוסי אש. ואז כתוב, הירדו אליו, יוצא אליהם אלישע, שואל אותם, לא, הוא לפני כן מתפלל, הוא אומר, השם, הקן אחנה את הגוי הזה בסנברים. והקן בסנברים כדבר אלישע, ויוצא אליהם אלישע, שואל אותם, מה אתם מבקשים? או שאתם מחפשים משהו? אומרים לו, את אלישע אנחנו מחפשים. לא זו הדרך ולא זה, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם לאיש אשר תבקש. מסדר אותם יפה יפה, מוליך אותם בשורה, מביא אותם לשמרון, פונה לשם, השם, פקח נת עיני אלה ויראו, פוקח, השם פוקח את עיניהם, הם רואים והנה הם בתוך שמרון, מוקפים בחיילי ישראל. המלך של ישראל מבקש, הכה, הכה אבי, אומר לו, אשר שבית בך בך וקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם וישובו לאדוניהם ויחל עם קירה גדולה. וישלחם וילכו לדוניהם, ולא יאספו את גדודי הרם ושוב בארץ ישראל.
עד לפסוק
הזה.
עד לפסוק
הזה.
תורח את המדבר.
כן.
אז תורח להדגיש את זה אחד מהמקומות האנשים. שעשו צחוק מהגויים.
אבל השאלה הגדולה היא, למה כל הסיפור הזה של הסוסי אש ורכב אש? הרי בסוף הישועה לא מתגלגלת דרכם. אישה מבקש, תקה בסנברים. את הגוי הזה והשם מכה אותם בסנברים ואלישע מסדר אותם יפה יפה בתור אחד ארוך, בוא אחמד, בוא תחזיק בזנב של הסוס, מסדר אותם יפה יפה אחד אחרי השני, לוקח אותם לשומרון. הישועה בסוף לא מתגלגלת דרך הרכבי אש והסוסי אש. אז למה?
זה קשור לפחד של הנער.
או אז אפשר להגיד שהם יקעו את הגוי בסנברים. אבל זה לא כתוב. לכאורה, הפשט הוא כמו שאביחי אומר, שכל הסיפור של הסוסי אש זה רק בשביל שהנער לא יפחד. כי אם הנער יפחד, אומר לו, אל תירא. בדיוק כמו פה, אל תירא. כי רבים אשר אותנו מאשר אותם. ומה עוד דומה לפה? מה יש שם סביב העיר? סוס ורכב ועם. סוסים, רכבים ורגלי, חיל רגלי. שלושת חילות הלחימה של העולם העתיק. פרשים, רכבי מלחמה, סוסים ורכב וחיל גדול, ויבואו לילה ויקיפו עליהם. ואחרי זה כתוב שהנער רואה, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב. ויאמר נערו אליו, אדוני, איך נעשה? כלומר, זה בדיוק מה שקורה. אומרת התורה, לא תירא מהם. ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. כלומר, תראו מה הכוח של פחד. עוד רגע, חס וחלילה, אלישע היה נדבק בפחד וכל הישועה הייתה מתפספסת. אז הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס, שנער יראה את סוסי הרכב, את, סוסי האש ואת רכבי האש הסביבות אלישע, כדי שהנער לא יפחד, כדי שהוא לא ידביק את אלישע. אז למדנו מכאן איזה כוח מדבק יש למחלה הזו של הפחד, צריך להיזהר ממנה, וששווה לעשות כזה נס גדול בשביל...
המלחמות של ישראל תמיד עושים מאחורי העם
כשילים.
כן,
מקפחים
את
שוקיהם.
מה?
כל מי שבורח היו...
מקפחים את שוקיו, הרשות בידה מקפח את שוקיו, היה כאלה דוקרנים כאלה שם.
המשאה ברורה חזרה מפחד, אמורים
אותו. שתחילת נפילה ניסה.
זה
מלך
זה
היהורה,
איזה מלך זה
היהורה?
ש?
על המרכב.
אחאב.
אה, שמשאה, אחאב. כן, כן, אחאב.
מצביעים הרומאים,
מה?
מצביעים הרומאים, שרפו את הקשרים
שלנו
הרומאים, כדי
שלא יהיו רחוב. אבל אנחנו לומדים כאן, ששווה לקדוש ברוך הוא להשקיע כזה נס בשביל... אז למדנו שפחד זה דבר משתק, צריך מאוד מאוד להיזהר מהפחד, לא תירא מהם, זכור תזכור כי השם אלוהיך עמך, המלכה בארץ מצרים. אז התרופה הטובה לפחד, זה אומרת התורה, זה הזיכרון הזה, זכור תזכור כי השם אלוהיך עמך, המלכה בארץ מצרים. ואם לא מצליחים להיזכר בזה, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ומראה רכב אש וסוסי אש כדי שתיזכר. אולי הסוסי אש והרכב אש הם תזכורת לזה שהשם אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים, כמו שראינו כשיצאנו ממצרים רכבי אש. איפה ראינו? ואתה מריבבות קודש. אבל אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחרון בעניין הזה. מי זה רכבי האש? כלומר, כנגד הרכבים והסוסים של הגויים, רואה הנער רכבי אש וסוסי אש סביבות אלישע. מה פשט? מי זה הרכבי אש וסוסי אש? יש עוד מחזה כזה. כתוב שכשאלישע מלווה את אליהו, הוא מלווה אותו ל... היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך, ואז הם עוברים את הירדן, ואז הוא אומר לו, שאל מה אתן לך? הוא אומר לו, הנה פי שניים ברוכחה אליי, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהיה לך קובעים, אין לא יהיה. ועוד הם מדברים, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו. מה פשט בזה? אני יודעתי, זה ברור, שאלישע מפרש את המראה שהוא רואה. הוא רואה רכב אש וסוסי אש שנושאים את אליהו, והוא מפרש מה פירוש החזון הזה. זה במראה הנבואה כמובן, לא רואים את זה בעיניים רגילות. מה פירוש המראה הזה? הפירוש הוא שאליהו הנביא, הכוח הרוחני של עם ישראל, הוא הביטחון. מי נותן לנו באמת את הביטחון? מי רכב ישראל ומי פרשיו? אבי, אבי. כלומר, אתה, אליהו, אתה באמת הביטחון של עם ישראל. לא כמו שזה נראה בחוץ, שזה נראה שהרכבים הם נותנים את הביטחון, והפרשים הגשמיים הם נותנים את הביטחון. באמת, 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 הנביא הוא שנותן לעם ישראל את הביטחון. אבי, אבי, רכב ישראל הוא פרשיו. זה מה, כך הוא מפרש את זה שהוא ראית רכבי אש וצוסי אש נושאים את אליהו.
זה גם אותו צעקה של הנער, לא?
מה?
הנער מפחד. מה
אני אומר? לא, שם הוא לא אומר.
המלך
אומר את זה גם לאלישע, כי גם אלישע הוא רכב אש וסוסי אש. המלך יואש אומר את זה לאלישע בהמשך. אז הוא הביטחון, אתה אומר אליהו, אומר אלישע לאליהו, אתה הביטחון שלנו, אתה חיל הרכב, אתה חיל הסוסים. ובאמת, סתם אני אומר, חיזוק לנו בתור תחילת השנה, שהיום זה הדבר הכי ברור בעולם, שהבעיה של מדינת ישראל הביטחונית לא קשורה לטכנולוגיה. צריך טכנולוגיה, אבל הבעיה שלנו בכל המלחמות האחרונות היא לא נובעת מנחיתות טכנולוגית ולא מנחיתות בשום תחום, חוץ מבתחום של האמונה בצדקת הדרך, של האמונה. זה שלא ניצחנו את המלחמות האחרונות ניצחון מלא, זה לא קשור לחיסרון
בטכנולוגיה, חיסרון במודיעין, חיסרון בתחומים צבאיים. זה קשור לתורה. אליהו הנביא והתורה שאנחנו לומדים פה, יהודי רוצה לדעת למה הוא צריך ללמוד תורה, לא צריך עכשיו סגולות, צריך. זה, יש אלף רבדים למה נכון ללמוד תורה. אבל קודם כל ברמה הכי פשוטה, אם עם ישראל רוצה להיות עם חזק בארצו, אם מדינת ישראל רוצה להיות מדינה חזקה בארצה, זה לא תלוי במודיעין חזק, זה לא תלוי בצוללת, זה לא הבעיה שלנו. צריך גם צוללת, אבל זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שעם ישראל ניצב בפניה והוא צריך להתחזק בה, זה האמונה. ואת האמונה כל אחד יודע. תשאל כל יהודי שיש לו ראש על הכתפיים, מקבלים מהספרים האלה. בישיבה מקבלים אותם. אתה רוצה להיות חייל טוב, אתה רוצה באמת להושיע את עם ישראל, תלמד תורה ברצינות. שם התשובה. התשובה לכל הבלבולים ולכל מה שבאמת מסרס אותנו, באמת קושר לנו את הידיים אחרי הגב, תמונה בספרים האלה, לא בשום מקום אחר. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. חזק וברוך.